אפשר להתחיל?
כן.
הכמות נתונים שתשמש בהם היא גדולה מדי מה שקנית. בגלל זה מרושמת את ההתראה הזאת. אתה צריכה כאילו להגדיל את הכמות של הנתונים שאת יכולה להשתמש בהם. להגדיל את
החבילה.
טוב.
זה שם. תשאלי מה את משלם עם
זה. אנחנו במאמר רביעי. מאמר רביעי.
כל האנשים...
פסקה חף אה בסוף עמוד קוף פה גימל. גם אם אנחנו קראנו קצת מזה, אבל נחזור לפסקה הזו. ואחרי זה נאמר שם, שאנחנו כרגע בבירור מהות האותיות. אני מזכיר שהמילאות, השורש של המילאות זה השורש איבה, רצון, רצון, גילוי רצון, כן. אז יש משמעות לכל האותיות, עברנו כבר לאותיות אמש, ועכשיו אנחנו מגיעים לכפולות, שבע כפולות. ואחרי זה נאמר שם, שם זה בספר היצירה, שבע כפולות. מה זה שבע כפולות? שש צלעות לשישה צדדים ואחל קדוש מכוון באמצע, ברוך כבוד השם ממקומו. כן? ועל זה דיברנו בסוף השיעור הקודם. הוא מקומו של עולם ואין העולם.
כן.
מקומו. דברים אלה רומזים על העניין האלוהי המאחד את ההפכים. אז קודם כל, כדי שיהיו הפכים, צריך להיות משהו שמחבר. וזה חידוש גדול. זה חידוש גדול לעומת התפיסה של הפילוסופיה הקלאסית, כפי שהיא מובאת אצל אריסטו למשל, שלא ייתכנו שני הפכים בעונה אחת, אפילו ניסח את זה בכלל הלוגיקה שלו. אפשר לתת כדוגמה, לא יכול להיות שהבן אדם יושב ועומד בו זמנית. או שהוא יושב, או שהוא עומד. למה? כי זה שני הפכים. לא יכול להיות שחור ולבן. או שחור או לבן. כן? ודווקא כאן, רבי יהודה לוי, בעקבות ספר היצירה, מסביר לנו את ההפך. למה? כי יש שורש אחד לכל. יש שישה צדדים? אבל המושג של צדדים, קשור למושג אחר, יש אמצע. אני לא יכול לדבר על צדדים אם אני לא אומר שלא הגדרתי מה זה האמצע. כן? וזו תפיסה אחרת לחלוטין. מי שפיתח הרבה את הדבר הזה זה המהר"ל, במיוחד בנצח ישראל. כן? שההפכים זה שני צדדים של אותה מציאות. יש לנו מציאות אחת, אבל יש צדדים במציאות. והצדדים האלה יכולים להיות הופכים, ממש. ומי שהולך עוד צד אחד קדימה זה הרב קוק. באורות התשובה, יש לו פסקה בפרק ט' ז', פסקה שנקראת 1א. למה היא נקראת 1א? כי במהדורה הראשונה היא לא נמצאת. אבל היא הודפסה עם עוד כמה פסקאות במהדורה השנייה, ולכן כל הפסקאות האלה מסומנות באות א'. תראות את
שבתי?
ט' ז'. כן, ושמה, הוא דן בשאלה מאוד מאוד חשובה, אנחנו לא נעסק בשאלה כרגע, שהיא השאלה הקלאסית של ימי הביניים, שאלת הידיעה והבחירה. איך יכול להיות, הרי זה לפי כללי הלוגיקה של אריסטו, או שיש ידיעה או שיש בחירה. זה לא מסתדר, כן? ולכן כולם שאלו את השאלה הזאת, ואיך אתה יכול לבוא ולהגיד, הכל צפוי והרשות נתונה. לא יכול להיות. אומר הרב קוק בין היתר בדברים האלה. ואחרי הידיעה והבחירה, סליחה, ואחרי הידיעה בעירה, שהשאלה על דבר שני הפכים, בדיוק השאלה הזאת, בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו.
אתה
קורא
מאיפה אתה קורא?
מאורות התשובה.
לגבי שכלנו המוגבל, ואין השייכת כלל בחוק בורא כל. אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובני התבונה ברוך הוא, איננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של אדם וחופשו, וגם לאי בחירתו. כן? ולכן אין סתירה בנושא הזה מבחינה עקרונית, כן? אם ריבונו של עולם קבע שלא יכולים להיות שני הפכים, כן, בנושא אחד, יכול להיות שזה מה שאנחנו תופסים, אבל זה לא קביעה אבסולוטית, היא יחסית. היא יחסית כי היא פרי ההבנה השכלית שלנו. ככה לנו נראה. לנו נראה שאם האדם יושב, אז הוא יושב, הוא לא עומד. לא יכול להיות שאני נמצא בו זמנית בשתי מקומות. אבל לא במאה ה-20.
זה הקוונטים, נכון?
כן.
אני רק רוצה
לשאול
אותך שאלה.
כי בפיזיקה המודרנית, אני יכול להיות לא רק בשתי מקומות, אין ספור מקומות.
חיים, אבל שוב, רק להבין את הנקודה הזאת, אבל זה רק ברמה הקוונטית.
ומה זה משנה?
זה השאלה שלי.
מה זה משנה?
זה השאלה שלי. כי האם אתה יכול, כי בסוף אתה לא רואה את זה בחיים שלנו ביום-יום, זה לא קורה, זה קורה ברמה מאוד מאוד ספציפית וייחודית.
אני רואה את זה בחיים היום-יומיים כל יום.
אז תסביר לי את זה בבקשה, כי אני לא מבין את זה.
תלמיד שנמצא בכיתה, והוא לא נמצא. והוא לא נמצא.
בסדר.
סתם.
נמצא
במקום.
לא,
רעיון
יפה, בסדר.
כן, בסדר. לא, אבל הנה. אני יכול להיות במקום מסוים וגם במקום אחר.
פיזית הוא בכיתה, אבל...
לא, לא, בסדר, אמרתי, זה לא...
לא, לא, לא.
בסדר, אז גם גילו את הדבר הזה. שדעת המשפיזין,
אני בכל
הסוכות.
או שזה כבר לא נקוץ לעניין.
טוב, על זה כבר ידוע הסיפור שמספרים בשם הרבי מגור, שבליל לסדר, במקום לשים כוס לאליהו הנביא, שם לו קערה עם תפוחי אדמה. למה עשה את זה?
אולי חשב שהוא רעב.
לא, כן. אמרתי, הרי, עכשיו הוא נמצא בכל הבתים. כולם נותנים לו לשתות. אף אחד לא דואג לו לזה. בסדר, נו, חוץ מה... באמת, זה גילוי של המאה ה-20. פתאום מתברר שזה אפשרי. כן?
זה מה שנקרא
סופרפוזיציה, זה? כן, העיקרון של הסופרפוזיציה, אחר כך זה תלוי בזה, כן, ודאי. כן. אני יכול להיות בו זמנית בכמה וכמה מצבים, נקרא לזה, כן? בסדר? אז נחזור לענייננו כאן.
סליחה שאני
שואלת,
כדי להיות איתכם.
כן.
באיזה סעיף, כן.
קופי ג'.
לא, לא, עם ספר אחר. חפה. חפה,
כן. אני יודע שהוא מעניין, הוא מפנה פה לספר היצירה בג'. וזה לא
מפה שכתוב, משנה הזאת. יכול להיות שיש שיטות שונות של...
כתוב
של מספור, מספור הדברים בספר היצירה.
שבע פעולות, מעלה ומטה, מזרח ומערב,
צפון ודרום,
והיכל הקודש
יתרום באמצע,
והוא נושא
את... זה לא, כן, זה קצת, זה דומה, כן. דברים אלה רומזים על העניין האלוהי המאחד את ההפכים, בדומה לנקודה הנמצאת במרכזו של גוף, בעל שישה צדדים ושלושה ממדים. כי כל זמן שלא נקבע התווך, התווך זה... לא, זה לא, זה, זה מה שבפיזיקה קוראים ראשית הקואורדינטות, כן? שעם אותה נקודה יש לנו הצלבה של הצירים השונים, כן? שלא נקבע התווך בגוף הזה, אין לקבוע בו את הקצוות. כן? אז יש כאן עניין עקרוני, אתה לא יכול לדבר על קצוות אם אתה לא קבעת קודם כל איזשהו נקודת יחוס. אחריכן באה הערה על היחס בין אלה ובין הכוח הנושא והכל, אשר בו יתאחדו ההפכים. ולכן, שיטת המהר"ל היא תמיד שיטה שמתחילה בנקודה שורש משותף, ואחר כך הדברים מתפצלים, הפכים, שיטה דיאלקטית, ואחר כך מתאחדים, ציור של מאוין, כן?
מה,
תחזור
על מה
שאני
עושה?
דיברנו
על זה,
על
ציור של מאוין, שיש משהו אחדותי, מתפצל וחוזר
בחזרה.
איך משהו, מה? שורש, שני הפכים. מה שאחר כך אצל הגל, תזה. אנטיתזה וסינתזה, שזה נקודת המפגש המחודש, כן? בסדר? אז כפי שיחס זה נגלה בעולם שנה ונפש, שזה שלושת הדברים שיצאנו משם, מי שזוכר באותיות אמש, כן? כי לכל אחד משלושה אלה נתן מחבר הספר דבר אחד המלכד חלקיו ומסדרם. זאת אומרת, אנחנו נמצא נקודה אחדותית, איפה? בעולם הפיזי, הקוסמוס, במהלך השנה, לוח השנה, כן? הזמן, ובנפש של האדם. ועכשיו הוא מסביר. והוא שאמר, איפה? בספר היצירה, תלי בעולם כמלך על כיסו, גלגל בשנה כמלך במדינה, ולב בנפש כמלך במלחמה.
זה הנקודה
טוב. זה עכשיו צריך להסביר, כן. זה הנקודה המחברת בכל אחד מהממדים האלה. תלי, שם התנין. כן, תף, למד, יוד, פסיק, שין, מם, ה, תף, נון, יוד, נון סופית. זה עברית. טוב, מה זה הסיפור הזה?
שם
התנין. מה זה? מה זה שם התנין?
מדובר
על התנינים הגדולים? לא, ממש לא. לא, מדובר על אסטרונומיה. על אסטרונומיה.
אז כן. שם
צביר
כוכבי?
אז... תנין, או התנין, זה שם של קונסטלציה, של כוכבים. אם אתם יוצאים החוצה, בלילה, אתם תראו בשמיים, טוב, צריך כאן... לדמיין קו שכביכול ממחיש את הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש, מה שנראה, מה שלא, לא מה שבאמת, אלא מה שנראה לנו, כן? ואז מחלקים את זה לחלק הדרומי ולחלק הצפוני, בסדר? וחלוקה נוספת שהיא מקובלת באותם ימים זה המזלות, כן? 12 מזלות, בסדר?
נעזוב את הדרום,
נעזוב את המזלות כרגע, אז אם אני מסתכל בקו הדמיוני הזה, בחלק הדרומי, אני אמצא שמה 15 קונסטלציות, ובחלק הצפוני אני אמצא 21. סך הכל יש 48 עצמים, עצמים שצורות גיאומטריות כאלה או אחרות, אתם מכירים אולי הדוב הגדול, הדוב הקטן, ויש אחד שנקראת התנין. אז מי שרוצה להסתכל יראה את הקו הדמיוני הזה פחות או יותר, בחלק הדרומי הראשון זה הדוב הגדול, ואחר כך יש קונסטלציית התנין. זה יאללה.
למה רואים? מה
הייתה? שנייה, שנייה, שנייה. כל דבר.
זה קיים, אבל זה גם היום.
בחלק הדרומי. על יד הדוב הגדול.
דברים האלה רלוונטיים גם להיום.
אתה מסתכל ככה, נגיד שהחלק הדרומי שלה, הדוב הגדול זה הנמוך ביותר. וזה, על ידו יש את התנין. אתה תראה את הצורה של... עם קצת דמיון, כן, אתה תראה את צורה של...
אם הוא קיים, אז הוא מופיע במפות.
הוא מופיע מה? כן, כן, ברור, ברור, אתה תראה בקונסטלציית התנין. בסך הכל יש 48, מי שהמציא את הדבר הזה זה... זה... איך קראו לו? היווני... תלמי? בסדר? עד היום זה ככה, זה... אבל אין 48, היום יש 47 ועוד 4, כי פירקו אחד מהחברים האלה ל-4 במקום זה.
ברגע יש השפעה עליהם?
לפי האסטרולוגיה, כן.
טוב, השפעה מאמין, כן. כן, זה נכון שיש השפעה עלינו, כי כל עצם שהוא כבד, מבחינת חוק הגרביטציה, יש השפעה על כל שאר העצמים.
מה שאנחנו רואים אותם זה שמשות, זה לא כוח.
זה כוכבים, זה שמש. שמש זה כוכב. בסדר. אבל כל דבר, גם לכיסא יש השפעה עליי.
לא, אבל אם הוא מסביר...
לא, 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 זה נכון מה שאני אומר.
כן, אני אומרת שאם כאן הוא נותן לזה ככה בפירוט וזה, אז מה הוא רוצה לומר?
הוא רוצה להסביר את מה שכתוב בספר היצירה. אז שנייה, אנחנו נבין את הכל. אני רק הוספתי את הדברים כדי שלא תיפלו מהכיסא עד הסוף. אז יש, אני חוזר, אומר הספר היצירה, תהילי בעולם, בעולם זה הקוסמוס, לכן אמרתי קוסמוס, כן, אסטרונומיה, אז יש דבר כזה שנקרא תהילי, בשפה של יותר מאוחרת זה קונסטלציית התנין, בסדר? זה מה שהוא הסביר, תהילי שם התנין, בסדר? אוקיי? אז התנין הזה, למה הוא חשוב? הוא רמז לעולם השכל. כי בשם זה מכנים את הדברים הנסתרים אשר אין להשיגם בחושים. כן? בסדר. זה מה שהיה מקובל בתקופה שלהם. היום זה נראה לנו קצת...
זה החוש השישי.
אני לא יודע אחוז שישי, שביעי וזה, אני לא יודע, אני מפנה למקום. והגלגל הוא גלגל השמש הנוטה. מה זה הגלגל השמש הנוטה? כי על פיו יהיה סדר חלקי השנה. זו האמירה השנייה, כן? גלגל בשנה כמלך במדינה. אז גלגל זה השמש. השמש... לפי התנועה של השמש אנחנו קובעים את עונות השנה, חודשים וכולי, בסדר? והלב, חלק השלישי של האמירה, כן? לב בנפש כמלך במלחמה, והלב נותן סדר לחי ומושל בכל חלקי מחלקיו. יוצא שלפי ההבנה שלהם אז, השמש מכתיב לנו את לוח השנה, הלב, תפקוד הגוף, ותנין, הקונסטלציה הזאת, מבחינתם זה היה הציר שסביבו הכל מסתובב. זה לא נכון היום, אבל ככה הם תפסו את, ככה הם תפסו את הדברים.
לוח השנה השני, מה?
השני, מי זה השני?
השמש.
התחלת עם השם.
הלב. הלב. בסדר?
הלב זה
הגוף. בסדר? טוב, ככה חשבו. איך הגיעו להבנה הזאת שסביב הקונסטלציה הזאת הכל מסתובב? תצפיות וזה, בסדר, נעזוב, זה אסטרונומיה דאז. לא נשאר הרבה היום. וכוונת המחבר היא, הנה. החוכמה בשלושה אלה אחת היא. כי אם אני בא ושואל שאלה שהיא מתבקשת, אחרי שראיתי שיש משהו שמנהל מערכת מסוימת, נגיד הגוף, אני ראיתי שיש מנהל של מערכת אחרת, כן? השנה. יש קשר בין הדברים האלה או אין קשר? יכול להיות שלא. אריסטו למשל מגיע למסקנה בספר למדה של המטאפיזיקה, שיש 40 ומשהו רשויות שונות שמנהלות ביחד, יחד זה תוספת שלי, שמנהלות את העולם. אבל הוא לא אומר, לכן אמרתי, ביחד זה תוספת שלי.
באמת 48 לפי המספר צבירים
האלה? אני לא זוכר, כי במקום אחר הוא כותב שיש 2, אז לא צריך לדייק אצל באמירות האלה עד כדי כך. אבל יש כאן שאלה יסודית. יש גורם שאחראי על הכל, וכל המנהלים האלה זה רק סגנים או מוצאים לפועל בעולם הטבעי או שלא. והספר היצירה אומר יש מנהל אחד לכל, כן? למה? החוכמה בשלושה אלה אחת היא, כי העניין האלה הוא אחד הוא. ואם שונים הם השלושה זה מזה, זאת שאלה, כן, למה? אין זה כי אם מפעת שוני החומר השלהם. טוב, כאן אנחנו גם נכנסים לסוגיה של ימי הביניים, שחשבו שיש 4 יסודות בעולם התת-יחי, ומעל זה יש החומר החמישי שנקרא החומר האיולי. בסדר? אבל מבחינתם יש חומרים שונים. צריך לחכות הרבה הרבה זמן, יותר מ-2000 שנה, כדי שנגיע להבנה שכל החומרים האלה, כל חומר מורכב ממספר אטומים לפי הרשימה שיש בטבלה של מנדלייב. וגם כל האטומים הם מורכבים מאותם מרכיבים, חלקיקים, אלקטרונים, פרוטונים, נכון, וכו'. אחד מהדברים הראשונים, ניוטון הרס, כאשר הוא ניסח את חוקי המכניקה שלו, הוא הקביעה שהחזיקה מעמד מימי אריסטו עד הימים שלו, שיש אזורים מיוחדים ביקום. זה המזלות, כן.
ניוטון הרס את זה?
כן, כן, כן. ניוטון קבע אמירה פשוטה מאוד שהיקום הוא איזוטרופי והומוגני. שזה אומר שאין שום כיוון מיוחד בניגוד מוחלט לאסטרונומיה הקודמת. בסדר? עד אז חשבו שבאמת אם אתה באזור של מזל תלה, אז יש דברים שלא יכולים להיות באזור אחר של מזל מוזניים. בסדר? בא ניוטון ואמר לו, כל האזורים שווים. אבל בימי הביניים השאלה עדיין קיימת, כן? ולכן הוא אומר כאן, ואם שונים הם השלושה זה מזה, אין זה כי אם מפעת שוני החומר שלהם. ודימה את העניין האלוהי כמנהיג הרוחניים למלך על כיסו, שפקודותיו אף בהינתנן ברמז קל, מתמלאות על ידי אנשי סגולתו ועבדיו היודעים אותו, בלא כל תנועה מצידו ומצידה. גם זה קשור לכל האמירות דאזה. וכמנהיג הגלגלים, דימהו למלך המדינה. כי המלך צריך להיראות בכל קצות המדינה. למען יראו בכל חלקי, חלק ממנה, שלטונו, כבודו וטובו. וכמנהיג בעלי חיים, דימהו למלך במלחמה. הנמצא בין שני יריבים, ורוצה בניצחון ידידיו ובמפלת מתנגדיו. אולם, וכאן זה הנקודה החשובה מבחינתנו, החוכמה האלוקית אחת. כי אין החוכמה מתגלה בגלגלים גדולה מזו שבקטון בעלי החיים. זה אותו דבר, יש רצף. אבל אין תחומים נפרדים זה מזה. אין כימיה ואין ביוכימיה. כן? אך הגלגלים נעלים בזה שהם עשויים חומר זך ובן קיים, החומר היולי לפי השיטה שלהם, אשר לא יחלהו כי אם מי שבראו. מה שידוע היום כלא נכון ממש. כן? כוכבים, גם אם הם עצומים, מורכבים מאותם חלקיקים. כן? ואילו בעל החיים עשוי חומר הנוח לקבל רשמים, חומר המתפעל מכל המקרים האופריים החלים בו בזה אחר זה, כקור וחום ועוד. כן? והזמן היה מחלה אותו. אגב, בשני שורות למעלה שאמר שמי יכול לחלות כוכב? רק מי שברא אותו, מה שגם לא נכון. נגמר הדלק, כוכב מתמוטט. מתמוטט, עד שהופך להיות כל החומר שלו בנפח של כוס מים, פחות או יותר.
והוא נשאר ככה פשוט?
כן.
ואז מה?
ואז כלום.
ואין לו משהו במקום?
מה?
אין משהו במקום?
לא.
הוא לא נופל לאטמוספירה?
הוא לא נופל למה?
לאטמוספירה. אני לא יודע, אני
פה, לא משאר,
אבל יש כוכבים נופלים, האם זה...
לא, כוכבים נופלים, זה ביטוי שירי. זה ביטוי שירי.
אבל מה זאת אומרת נגמר הדלק?
מה?
אמרת נגמר הדלק של הכוכב?
כן.
חומר בעירה.
חומר בעירה. אז זה יהיה כמו קור גרעיני. כן. ממה מורכב כוכב מפנייה כימית בעיקר?
אנרגיה?
לא, לא אנרגיה, מפנייה כימית. מה היסוד הנפוץ ביותר?
נגמר.
מה? כן. נגמר. אז הוא, בגלל כוח הגרביטציה, מתמוטט על עצמו. הצפיפות הופכת להיות...
מאוד גבוהה.
נוראית, כן? בסדר? אבל לוקח זמן, לא לדאוג.
לא אצלנו.
ואז הוא הופך להיות במצב שנקרא ננס לבן. וכי לבן כי הצבע שלו.
מים.
מה?
המים.
אין מים, איזה מים?
מים, נגמר לו המימן.
נגמר, אין כלום.
אז
למה
זה לבן? מהשמש?
מה יהיה השם?
האור עובר דרכו, נכון?
לא, לא, הוא פולט את האור. כן? בסדר? וזהו.
הוא נשאר לך לדעת עשו.
כן, מסכן.
מה קורה עם כוכבי
הלכת שלו מסביב? כמו שמה שיקרה לנו בסוף. ציון מתקלה. ברור.
כוכב מתקלה, זה מה שתגנור.
כוכבים...
כוכב לכת זה אנחנו.
אתה דיברת
על התהליך
הזה של כוכב שהוא שמש.
כל כוכב זה שמש. שמש זה כוכב מסוג G2, ככה לפי הסיווג המקובל היום. יש לו זמן קבוע. פחות או יותר. כמה מיליארדי שנים, זה לא...
לא כוכב הוא שמש, ירח הוא לא שמש.
לא, כי זה לא כוכב, זה לוויין. בסדר. אז כל כוכב ככה, נגיד, לא משנה, כך וכך מיליארדי שנים, אז לא צריך להיות במתח קיומי עד כדי כך. וברגע, כי בשלב שהוא מתחיל לאבד את החומר הדליק שלו, כן? לפני שהוא מתמוטט, הוא קודם כל מתנפח. ואז הוא בולע את כל כוכבי הלכת שלו. ברוך השם. יום אחד יהיה חם לנו. לכן כל אלה שאומרים שיש התחממות גלובלית, צודקים בלי לדעת מה... למה הכוון? לא, לא, זה לא קשור. אז קודם כל, מכיוון שיש פחות ופחות חומר, כוח הגרביטציה הופך להיות חלש יותר, אז הוא... ובבת אחת...
מתכווץ.
מה נשאר? כוס.
כמה כוכבים כאלה יש עכשיו?
לא יודע, לא חושבים שמישהו ספר, אבל מכיוון שיש כמה מיליארדי כוכבים, אז... יש, מה זה משנה? יש איזה. בסדר?
כשאנחנו רואים אותם זה כבר המון המון שנים אחרי שנים.
זה מיליארדי שנים.
אנחנו רואים זה שמשות, זה לא
כוכבים. לא, זה כן.
לא, כשרואים אותם במצב איזה של ננס, זה כבר...
ברור. מה, האור שמגיע היום, לא יודע מאיזשהו, אפילו הכוכבים הקרובים, כן? עברו, מה להגיד, מהגלקסיה הקרובה ביותר, כמה מאות מיליוני שנים. בסדר? אז העצמים הפחות זהירים, זוהרים, סליחה, אז מיליארד שנים עברו. אז זה אומר שאנחנו מקבלים אור ממים יצם שלמעשה כבר לא קיים. כן. טוב. אבל מבחינתנו הוא חי. לא, אפשר לחשב לפי כשאתה מקבל את האור יש סטייה לכיוון האדום או לפי המהירות של העצם הזה, ולפי זה אפשר לנתח את הספקטרום של החומרים גם שמרכיב אותו, ואז אתה מקבל ואתה יודע מה המרחק בזה, ולפי הסוג של לפי הספקטרום אתה יודע כמה חומר דליק עוד היה בו, ואז אתה יכול לעשות את החישוב. זה בשביל האסטרונומיה. כן, ברור, מה? אפשר להוציא מכרז לכוכב נסיעה, לכוכב שאיננו. מה? כן, ואז משרד התיירות יגיד שיש כאן סקנדל והונאה, הונאת הציבור. כן, טוב, נמשיך. נמשיך, כן. כי המלך צריך להיראות בכל קצותם, למען יראו בכל חלקי ממנה שלטונו, וזהו, מנים, זה קראנו, סליחה, והחוכמה האלוהית אחת היא, כי אין החוכמה מתגלה בגלגלים גדולה מזו שבקטון שבבעלי חיים, אך הגלגלים נעלים מבזה, שמסויים חומר זך אשר לא יכלו, כי אם מי שבראו ואילו בעלי חיים עשוי חומר הנוח לקבל רשמים, חומר המתפעל בכל מקרים הופכים, החלים מוענה, ככוח חום ועוד, והזמן היה מחלה אותו לולא החוכמה האלוהית, אשר עשתה לו תחבולה מיוחדת בבורו אותו זכר ונקבה.
מי מדבר זכר ונקבה?
על בעלי החיים. לא, 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 על בעלי החיים.
זה המשכיות.
הנה, זה המשכיות. למען יישאר אמין בקיומו, גם כאשר יובדו אישי אמין. אולם כל אלה מתאבים על ידי סיבוב הגלגל, ועל ידי זריחת השמש ושקיעתה, כמו שנרמז לפנינו בספר.
מה זה ספר? בספר יצירה אותו?
כן.
מה זה קשור באמת הזכר ונקבה?
זה עוד מעט, עוד מעט הוא... זה הפסקה הבא. בסדר? טוב.
הגלגלים גלגלי שיניים?
לא,
לא.
אסטרונומיה.
טוב, אבל, אגב, מאיר המחבר, כי אין הפרש בין תבנית גוף הנקבה לתבנית גוף הזכר. לא השלמתי את המשפט. כי אם ביותו איברים אחדים משלהם נגלים בזה ונסתרים בזו. לא יודע, לא מומחה למורפולוגיה. עד כדי כך, האם זה עדיין מקובל האמירה הזאת היום?
אני
חושבת
שזה
בעייתי. בסדר, יש כאן הרבה אמירות בעייתיות, הוא מתייחס לידוע לו בתקופה שלו, כן? לא יודע. הוא כבר בואר דבר זה בחוכמה ניתוח.
זאת אומרת, היה להם כזה ניתוח שכבר
יכולו לעשות? ניתוחים מתים. לא... בסדר. אמנם מבחינת ההתפתחות של העובר, כן? עד שרואים איברי רבייה של זכר או נקבה, זה הכל אותו דבר. ואז זה הופך להיות או זה, או זה. עכשיו השאלה, האם היום גם טוענים שמה שהופך להיות איבר המין אצל הזכר, כן? ואיבר המין אצל האישה, זה אותו דבר בהפוך.
אבל זה כתוב כרומוזום.
בסדר.
זה נכון שזה הפוך.
לא יודע אם אפשר לבוא להגיד הפוך או לא, אבל זה מה שהם ידעו, ככה הם ראו. בסדר. אבל זה לא הנקודה, זה לא הנקודה החשובה כאן, כן?
איך הם ראו רחם אצל זכר בניתוח מתים?
הם לא ראו. כנראה שהם לא ראו.
היה
נסתרים. לא, כאילו אפילו...
כן.
לא יכלו
לראות רחם. האמת שאני חושב שה... רק במאה ה-19 זיהו את כל חלקי האיברים שיש בגוף האדם. יש כל מיני שחירים קטנים ביותר שגם כן לא... הם ידעו בגדול. ידעו בגדול. זה מה שהראו. השחלות נגיד אמרו, טוב, במקום זה הביצים יצלד. יכול להיות שככה הם עשו פשוט, אחד לאחד.
זה כאילו משהו כמעט פילוסופי.
כן, יותר השקפתי כזה של להגיד שזה...
לא משהו מורפולוגי.
לא, לא נראה.
להגיד שזה אותו דבר, ונגיד, יש עברים, 80 עברים, אז...
הרי לא נשכח שעדיין באותה תקופה חשבו שהזרע בא מהמוח.
נכון.
נו, אז נותן לנו קצת... להבין איפה בימה...
כמה פספסו.
זה מה שהם חיתם. בהתאם לממצאים וליכולות. כן, כן, לא יודע. טוב, בסדר. אז זה אומר כאן, כי איברי הנקבה הם איברי הזכר, אך מאופחים זה לצד פנים. הנה. ובדברי הספר, זכר באמש ונקבה באשם. זה מה שהוא רוצה להסביר. חוזר לשלושת האותיות הראשיות, כן? חזר, גלגל, פנים ואחור. בסדר? אז יש פרמוטציות, אנחנו הנה עוברים היום, כן? אך בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע.
זה פה, כן, בספר היצירה.
זה גם כן בספר היצירה. יש לו כל מיני משחקים כאלה. עונג, נגע. בסדר.
ועד היום אתה
מסתרוי. ברור, ברור, המקובלים עושים שימוש בדבר הזה, כי זה תמורות של מצבים שונים. אם אתה, יש לך מספיק זכות, אתה מקבל זה עונג, ואם אין לך מספיק זכות, אז הופך להיות לנגע. זה הסברה מוסרית.
מדברים על כלי, לא על...
מה?
מדברים על כלי. אם יש לך כלי, אתה מקבל את כעונג, ואם אין לך, אתה לא יוצר כלי, אז אתה מקבל, אז הנגע.
לא מדברים על זכות, לא מדברים על מה שאתה עשית, אולי, של זכות שאתה יוצר כלי בעשייה שלך. אני מעדיף את ההסברה שלי במקום...
על ההסברה שאני קיבלתי.
במקום ההסברה המכניסטית הזאת שלא אומרת שום דבר.
אבל לכל זה נובע...
וזה אחד מהבעיות הגדולות שיש היום.
עם תורת החסידות.
לא, לא רק, לא.
אבל זה יותר קל להבין.
כן, מה קל להבין?
אני לא מבין, כשאתה מדבר שאתה יוצר כלי. נכון. במודע שלך.
נכון.
אז האור האלוקי, יש לו איפה להתקלט.
נכון, נכון.
אז לאדם, לאנשים פשוטים, זה יותר ברור.
כן, מה ברור?
זה בעיה, כי מה, האור האלוקי הוא נתפס בתוך משהו?
זה גשר.
אבל המחלה, המחשה, כמו ז'וב
יד של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה.
כן, אבל... אבל אנחנו כל הזמן חייבים כן. לעשות הגשמה.
זה קודם כל יש לא מעט כאלה שהכל כפשוטה.
דבר, לא כל כך כפשוטם גם ככה.
לא. אז הם מסבירים לנו שהקו זה הקו והחלל זה חלל ויש גיאומטריה של זה. בסדר, אני לא מדבר על זה. אני שואל שאלה אחרת. אחרת שאת יודעת שיש כלי. מה המשמעות?
צריך לעשות עבודה.
לא, 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 לא. זה כל אחד יכול להגיד, לא צריך שום דבר. מה המשמעות?
המשמעות שאתה לא מקבל סתם ככה, אתה הולך לנופש, ואתה רוצה מהנה מאוד וחוזר עם נפילה מאוד, ואתה לא מבין למה.
אז בדיוק, אז זה עניין של הנאות פרטיות, זה. ו?
אבל יש הגבלה בין הדברים.
ברור, ברור שיש הגבלה בין הדברים, כן. ו?
אבל אם עשית עבודה,
כן. וחוזר
לשיעור הקודם לגמרי.
ברור, זה בדיוק זה, זה, הנה זה המחשה של, של הדברים. כש... יש מחלוקת מאוד גדולה בין המקובלים. האם כל דברי הארי זה משל ונמשל או לא? בסדר? אז יש שתי אסכולות בגדול. יש אסכולה אחת שזה לא, הכל כפשוטה. יש אסכולה שזה כן, משל ונמשל.
שני
הפכים. שני הפכים בדיוק. ובתוך בתוך המחלוקת הזאת של זה במשל ונמשל יש גם כן שיטות שונות. יש שיטת החסידות, הכל מדבר על האדם, זה המשל וזה הנמשל. יש את השיטה של הרמח"ל, הגאון מווילנה, הרב קוק וכולי, שהיא היסטוריוסופית. זה מהלך ההיסטוריה, זה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במהלכים ההיסטוריים. ויש עוד יש עוד, בסדר? כאשר נשארים ברמה של התיאור כלי, לא כלי, וזה, אין משמעות לכלום. זה אני לא אמרתי. אבל זה הופך להיות איזשהו משחק של, כמו שהילדים משחקים בבנייה של לגו ודברים, כן. אני בונה ככה, אני בונה ככה. שם את האבן ככה, שם את האבן ככה. אז יש ייחוד של... יש ייחוד של... אז יש איכות של נוק עם הזון, ואז הכל עולה למעלה, וזה, ולא מבינים דבר וחצי דבר.
כספו שפע.
מהדבר הזה. ולכן צריך להסביר.